טוב. אז את הזוג השני יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, בדבריהם סיימנו בשבוע שעבר בתוך המסיבה של חנוכה. עסקנו בניתאי הארבלי ובאל תתייאש מן הפורענות. אני משער שעוד נחזור לזה תוך כדי הדברים במשניות שלנו, כפי שראינו שהזוגות ממשיכים את דברי הזוגות הקודמים. הזוג השלישי, יכול להיות שהפעם נצליח, אני רוצה לראות את שניהם ביחד, כי דבריהם, כל הזוגות מחוברים, אבל דבריהם והתולדות קשורים מאוד מאוד אחד בשני. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. קודם כל נקרא יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח. משניות ח' וט'. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי. יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך, או אל תעש עצמך, כעורכי הדיינים. כשיהיו בעלי הדינים נפטרים, עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. עד כאן דברי יהודה בן טבאי. שמעון בן שטח אומר, הווי מרבה לחקור את העדים. והווי זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. אז קודם כל, לפני שמתחילים, הסדר כל כך ברור. אנטיגנוס, איש סוחו, דיבר על האדם עצמו. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים, נכון, המשמשים שלו על מנת. תלמידיו הגדולים, שהם עדיין תלמידי שמעון הצדיק, יוסי בן יועזר, איש צרידה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, זוכרים, דיברו על הבית. המעגל הבא. האדם, הבית. יהי ביתך בית ועד לחכמים, יהי ביתך פתוח לרווחה. המעגל הבא, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, דיברו על השכנים. על החברים, על מערכת היחסים הקרובה. עשה לך רב וקנה לך חבר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, נכון? על המערכת של המעגל הבא. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח מוציאים אותנו למעגל הבא, לשוק. אבל הם מתחילים ומוציאים אותנו קודם כל לבית הדין. בבית הדין יש דיינים, יש בעלי דינים ויש עדים. זה המבנה. וכמו תמיד אנחנו נראה בהמשך שכמובן מדובר על בית הדין, אבל מדובר על בית הדין לא רק מפני שאלה משניות שעוסקות אך ורק בדיינים. זה משניות שמסכת אבות, זה עושה גם בי. גם אני חי בבית דין. אני דן שצריך וכשלא צריך. אני צריך לדעת מתי מותר לדון ומתי לא. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אני כן נקרא לפעמים להיות דיין. יש רק דבר אחד שאני נקרא לדון בו. ועידן את כל האדם לכף זכות. גם אני חי בעולם שיש בו בעלי דינים. בעלי הדינים הם שני הצדדים בכל סוגיה. ואני אמור להכריע ביניהם. וגם לי יש כלים להכריע. והכלים להכריע זה העדים שמעידים על הסיפור. אז יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח לוקחים אותנו אל החיים החוצה, לא אל החברים ואל השכנים. הרב והחבר זה אנשים שאני בוחר. חבר זה אותיות בוחר, זה אותו דבר. הרב זה מישהו שאני עושה אותו. גם השכן בסופו של דבר הוא משהו שהוא בבחירה מסוימת. אני לא בוחר את זה שמסתכסך איתי. עכשיו לוקחים אותי אל הסכסוך. אני גם לא בוחר את הדיין. אני גם לא בוחר את זה שמעיד על המציאות. אני תקוע שם. זה המעגל השלישי. וזה הזוג השלישי שיעבירו את התורה לשמעיה ואבטליון. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, על פי הפשט, מדברים אל הדיינים. שמעון בן שטח, זה ברור, הווי מרבה לחקור את העדים. תפקיד החקירה חל על הדיין. נכון? ושאלת ודרשת וחקרת, נכון? יופי. גם יהודה בן טבאי מדבר על הדיין. הוא אומר לדיין, כשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, לפני מי עומדים בעלי דינים? לפני הדיין. השניים מדברים אל הדיין, וגם בהמשך המשנה, כשאני ארצה לדון איפה אני נמצא במשנה, כשאני לא דיין ואני לא בבית דין, ורובנו לא דיינים בבית דין, אז אני ארצה לדון במשנה כדיין, איפה אני דן. בסדר? זה השלב השני. השלב השלישי, התרגלנו לפתוח, בצדק אני מקווה, העוסק בשמועה צריך שיראה כאילו בעל שמועה עומד לנגדו. אז קודם כל, במי מדובר? ובמי מדובר זה במתי מדובר. הזכרנו את זה בשבוע שעבר שוב, אגב חנוכה. אנחנו בחודש כסלב עוברים לטבת, ואנחנו ממשיכים בימים שבעצם ממש מקבילים בהיסטוריה לפרק א'. שמעון הצדיק, זוכרים משיירי כנסת הגדולה? הוא עוד פוגש את אלכסנדר מוקדון. אנטיגנוס איש סוחו הוא זמן הביניים. ואז ביוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, אנחנו מקבילים ממש למתתיהו. אנחנו בימי החשמונאים בהתחלה. בסדר? הסברנו את המשניות בהקשר לזה מאוד מאוד. כל המציאות, כל הגזרות, איך הבית הופך להיות העיקר. הבית. איך ממשיכים את בית המדרש בבית ועד לחכמים? איך פותחים את הבית שהעניים יהיו בני ביתך ולא חלילה ילכו למקומות אחרים? וכך הלאה. הדור הבא מקביל לדור הבנים, והדור הבא מקביל לדור הצאצאים, הנכדים והנינים. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח מופיעים בזמנים הרי גורל. עולמות מתהפכים. על שמעון בן שטח מסופרים דברים מאוד יסודיים בהיסטוריה של כל התקופה הזאת, ואני חייב להתחיל בהם לרגע קצר כדי שהם יהיו לפנינו, ואז נחזור למשנה עצמה. הימים הם הימים שבהם מתפרץ המאבק הגדול בין צאצאי החשמונאים עצמם. הצדוקים והמקומות האחרים תופסים את המקומות שלהם. הנכד של החשמונאים הגדולים, יוחנן, כהן גדול, נעשה צדוקי. יש לו 5 בנים, כולם תאבי שלטון קשה. את המלוכה לוקח בנו שנקרא יהודה אריסטובולוס. יהודה אריסטובולוס מתחיל את המלוכה ואנחנו מגיעים לימים חמורים מאוד מאוד מאוד. הוא לוקח את המלוכה, הוא לא מדלג בדרך על הריגות פה והריגות שם. גם אמו נהרגת אגב לקיחת המלוכה. עד שזה מגיע למלחמת אחים פנימית, והוא הורג את אחיו אנטיגנוס. במלחמת האחים הזאת הפנימית, מופיע עכשיו השלב הבא שיהודה אריסטובולוס, אחרי מות אחיו אנטיגנוס, כעבור שנה, כעבור זמן קצר מאוד, מת בעצמו. האח השלישי, שהוא המסוכן שבחבורה, ומראש אבא ידע להרחיק אותו, אבל עכשיו זה כבר לא עוזר, הוא אלכסנדר ינאי. אלכסנדר ינאי, ינאי שנהיה לאלכסנדר, אלכסנדר ינאי מייבן את אשת אחיו המת, לכאורה יפה, אבל המגמות, הכל הכל עטוף בדברים יפים. הוא גם כהן גדול, כי הוא ממשפחת החשמונאים והוא כהן. והוא מייבם את אשת אחיו, אנטיגנוס, שהיא לא אחרת משלום ציון. שלום ציון, אשתו של ינאי המלך, נעשית למלכה, והיא שלום ציון המלכה. ושלום ציון עצמה, ובזה נגמרת המשפחולוגיה, אבל זה חשוב הפרטים האלה, מיד תראו כמה זה חשוב. ושלום ציון עצמה היא ביתו של אדם חשוב מאוד בשם שטח. שמעון בן שטח הוא אחיה. כך ששמעון בן שטח הוא גיס של ינאי, אלכסנדר ינאי. בסדר? עכשיו אנחנו מתעניינים באלכסנדר ינאי, שמגיע אל המלוכה אחרי מאבק האחים וההריגות בבית הזה. זה מחריד, אנחנו בדור שלישי רביעי למתתיהו הכהן הגדול סך הכל. זה מחריד לחשוב מה מתרחש. אולי הגדיר יותר מכולם את העסק בצורה חזקה אותו תלמיד חכם גדול שגם גורם לאלכסנדר ינאי שיעלה לו אדם לראש בלשון העברית, אבל זה מגיע לדברים מסוכנים מאוד. יהודה בן גודגידה, בסוגיה במסכת קידושין, לקראת סוף המסכת, בדף סמכבב, מגיע יהודה בן גודגידה ואומר לינאי, ינאי, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה. ינאי רואה את עצמו כמובן כדיקטטור שולט על הכל, וכך הוא מחזיק גם את המלכות, גם את הכהונה, גם את הסנהדרין. הכל תפי מי שהוא איננו אלא נין ונכד למתתיהו כהן גדול חשמונאי ובניו. אני לא נכנס, אבל אנחנו ערב שבת ויחי, ואנחנו רוצים להתמקד במשנה, אבל בפרשה שלנו בויחי פונה יעקב אבינו, הוא מברך את כל בניו. כשהוא מגיע אל יהודה, הוא מברך אותו בברכה שהיא לא רק לו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. על פי הרמב"ן זאת לא ברכה, זאת צוואה. אבל זאת לא צוואה, ציווי רק על יהודה, זה לא פחות מזה ציווי על כל אחד ואחד מאיתנו. המלכות ניתנה ליהודה ולא למישהו אחר. למי לא בעיקר? אומר הרמב"ן, בעיקר לא לבני לוי. החשמונאים מצילים את עם ישראל, קדושי עליון, כהניך הקדושים, חסידי עליון, מתארים את המקדש ואת הנרות שהם לימדו אותנו להדליק, אומר הרמב"ן במקום אחר בפרשת בעלותך את הנרות. על הנרות האלה נאמר שהנר הזה לא מפסיק, כי הרי נר המקדש לצערנו חדל עם כל שאר הדברים שחדלו בחורבן. אבל נר המקדש הוא נר המקדש הפרטי שכל אחד ואחד מאיתנו מדליק בבית שלו, מכוחם של החשמונאים. ואלמלא הם נשתכחו תורה ומצוות מישראל, לשון הרמב"ן. אבל חטא אחד היה להם. הם לקחו גם את המלוכה. צריך להבין שהחטא הזה לא נובע מרוע. זה לא מתתיהו. הרצון הזה לקחת את המלוכה אולי נמצא רצון תמים בתחילתו, להגיד זהו, מחר עולם הבא. מחר אין יותר מלוכה וכהונה. הכל יהיה אחד. העולם מגיע לגאולה שלמה. במילים חסידיות, תמה עבודת הבירורים. נגמרה העבודה שבה יש מצב טוב ומצב הכל הולך לטובה, די. אנחנו מביאים אור גדול לעולם. מכירים את התחושות האלה? זה תחושות מסוכנות מאוד. כולם יכולים ליפול בהן. בתמימות של אידיאליסטים, או בתמימות של בני לוי טהורים. כולם יכולים ליפול בזה. חז"ל מספרים, ואני לא אאריך בזה, זה רק לשנייה אחת, כי זאת פרשת השבוע. חז"ל מספרים שבשלושה בתשרי, מעניין מאוד, חל יום מיוחד מאוד בהיסטוריה. מה היום המיוחד? בטילת אדקרת המנשטריה. ביום הזה בטלו האזכרות מן השטרות. מה הסיפור? אירוע היסטורי, מעניין. ספרים חז"ל שכשבית דין של חשמונאי ניצחו את היוונים, הם תקנו הרבה תקנות. אחת התקנות הייתה שכנגד הגזירה היוונית שגזרה שלא להזכיר שם שמיים על פיהם, כך גזרו היוונים, שהיהודים לא יזכירו שם שמיים על פיהם. כנגדם תקנו בית דין של חשמונאי עם הניצחון, שמעכשיו אנחנו נכתוב שם שמיים על שטר. שטר הוא שטר חוב ממוני. מה ייעודו של שטר חוב? שיזרק, שיקרה. כי אני החייב, מה רוצה? ששטר החוב הזה מה? יעלה מן העולם. כל עוד אתה מחזיק את שטר החוב, אז אני חייב. יש לי שאיפה אחת שהשטר הזה יתעדה. אבל בית דין של חשמונאי תקנו שאם היוונים אמרו שלא מכניסים שם שמיים לחיים, אנחנו נכניס שם שמיים אפילו לשטרות. לא, תקנה נפלאה, לא. בשנה אחרת התחילו לחפש בהשפטות וגילו שטרות עם שם שמיים מוטל בהשפטות. וכך היה כתוב שם, בשנת יוחנן, אולי זה יוחנן הזה, האבא, כהן גדול לאל עליון, כך נפתח השטר עם אל עליון, ומצאו שם שמיים מוטל בהשפעה. עמד בית דין של חשמונאי בדור הבא, אולי זה היה שדרי דין, אולי זה היה שמעון בן שטח ויהודה בן תמאי, כנראה זה בית הדין. עמד בית דין של הדור הבא, וביטל. וביום שהוא ביטל את תקנת בית הדין הקודם, עשו יום מיוחד, מין יום טוב כזה. היום הזה מופיע בגמרא בתוך מגילת הענית, שלכל הדורות נקבע כיום לא להתענות ולא להספיד. מעניין שזה יוצא ג' תשרי, לא ניכנס לעניין. אבל קבעו את היום הזה כיום מיוחד. לא הבנתי. אתם יודעים איזה ימים מופיעים במגילת הענית? ימים שניצחנו את האויבים שלנו. אבל מה היום הזה? זה יום שניצחנו את מה? את עצמנו. זה יום שבו בית דין ביטל תקנה של בית דין קודם. תקנה שבאה ממקום טהור, ממקום הכי טהור בעולם, להביא שם שמיים לכל מקום. אולי התפקיד הראשון של הדור של שמעון בן שטח ויהודה בן תבאי, זה לחזור לריאליה. אנחנו בערב שבת, אנחנו בדרך לגאולה, אנחנו עוד לא שם. האסון הגדול ביותר של הגאולה יכול להיות המחשבה שאתה כבר הגעת אליה, כשאתה עוד לא שם. עוד יש רוע, עוד יש אשפה, עוד צריך להפריד בין כהונה למלכות. אלכסנדר ינאי הוא הביטוי הקלאסי שלאן יכולה להגיע המחשבה הכי טהורה, הכי קדושה, של כהניך הקדושים, של סבא מתתיהו, כשהנכד הופך אותה בציניות ובשחיתות הכי מחרידה, שלטונית, הכי נוראית, לרציחות בתוך משפחת הנכדים והנינים. הסוף של זה ידוע, הסוף של זה הורדוס. חשוב לדבר על זה אחרי חנוכה. כי אם אנחנו כל כך הרבה לומדים מהחשמונאים על חנוכה, כדאי ללמוד מהחשמונאים גם מה לא. כדאי ללמוד מה קרה למדינת החשמונאים. כל דקה. זה חשוב. על זה אפשר לדבר שעות, ואנחנו עוזבים את זה כדי לחזור למשנה. אבל יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, זה בית הדין של ההתפקחות. כמובן בית דינו הסנהדרין של ינאי מתמלט בצדוקים. כהונה לאט לאט הופכת להיות מסחרה, קונים מוכרים. גם דיינים קונים מוכרים. כשאומר אותו יהודה בן גודגידה את המשפט, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה, עולה כמו שאמרנו אדם לראש, ובחבירה פוליטית של כוחות רעים, מציע איזה בן בליעל נוראי בשם אלעזר בן פואירה, להתחיל להרוג חכמים בסיתונאות. הימים ימי הריגות. וכך מתחילים להרוג חכמים. וגדולי החכמים מתחילים לברוח מהארץ. קשה לתאר כל זה מתרחש שלושה דורות אחרי מתתיהו. וכך נמלטים חכמי ישראל, אני אקצר בסקירה הזו, היא מאוד חשובה להמשך, אבל אני אגע עוד רגע בנקודה אחת, נמלטים חכמי ישראל, וזה קשה להאמין, אבל נמלטים גדולי חכמי ישראל בבריחות. יהושע בן פרחיה, בן הזוג הקודם, זוכרים עשה לך רב וקנה לך חבר? רבם של שמעון בן שטח ויהודה בן טבעי בורח למצרים. אתם זוכרים שסיפרנו שהוא חוזר ואומר לישו את כל מה שהוא אומר, וזה הדור לפני, וכל ה... זה בדרך ממצרים. יהושע בן פרחיה בורח למצרים, מחמת המציק, המציק זה האחים. וחזר מתארים איך בשלב מסוים מתחיל האור מחדש. האור מתחיל מחדש בשלב הבא, כאשר מגיעה חבורה של חכמים מפרס. זה מאוד מעניין הסיפור. זה מעניין לך, הקדוש ברוך הוא תמיד מגלגל, הגאולה גם באה משם. האחים לא מכירים ביוסף אולי עד היום, המצרים מכירים. זה דבר מדהים. ואז מגיעים חכמי פרס אל אלכסנדר ינאי, ואומרים לו שהם זוכרים אדם אחד גאון מדהים, הם רוצים לפגוש את חוכמתו, והם מתכוונים לשמעון בן שטח. שהם זוכרים אותו מביקור קודם. הוא לא יודע איך משיגים אותו, כי שמעון בן שטח מתחבא. שלום ציון האחות, שהיא זו שמחביאה אותו כל הזמן, אשתו, שהייתה לפני כן, זוכרים? אשתו של אנטיגנוס, לכן אמרתי לכם במשפחולוגיה חשובה, שלום ציון אחותו, אומרת לו, אם אני אביא לך אותו, אתה מתחייב לי להפסיק להריע לחכמים? בשלב הזה מתחילה ההתחייבות והדברים מתחילים להשתנות. שמעון בן שטח מגיע, ושמעון בן שטח מגיע עם האופי הגדול של שמעון בן שטח. אלכסנדר ינאי מושיב אותו בכבוד מלכים, בינו לבין אחותו, אשתו. הוא אומר לו, תראה כמה אני מכבד אותך. והוא אומר לו, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא שכיבד אותך, ועכשיו הוא מכבד אותי. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. וכך זה נמשך. התנועה הזאת של שמעון בן שטח נמשכת לימים במשפט ידוע שמתרחש. כל הדברים זה גמרות, והדברים מובאים גם בספרים ההיסטוריים של אותה תקופה. באחת הגמרות מסופר איך שמעון בן שטח מגיע לדיון בבית הדין, ובשלב מסוים מגיעים לדיון על אחד מעבדי המלכות, ובשביל הדיון חייבים עד. והעד היחיד שיכול להעיד הוא המלך עצמו, ינאי. ינאי אומר, בסדר גמור, שיבואו אליי. שמעון בן שטח אומר, לא, יש כללים בהלכה. אתה תגיע ותעיד, כמו שמלך מעיד. מלכים אחרים לא מעידים, אתה צריך להעיד על פי ההלכה. זאת המציאות שהמגמרה דנה איך. או, בא ינאי, אבל ינאי הוא המנהל. אז ינאי דאג שלפני שהוא מגיע, את כיסא המלכות ישימו שם. וכשהוא יעיד, הוא יעיד מכיסא המלכות. כשבית הדין נכנס, כשהדיינים נכנסים, יושב המלך על כיסא המלכות. אומר לו שמעון בן שטח, עמוד, זה המלך. מבינים את המבוכה? אומר לו ינאי המלך, לא כשתאמר לי אתה, כשיאמרו חבריך. אתם מבינים את השיטה? נפנה שמעון בן שטח לימין, וראה אותם כובשים פניהם בקרקע. מי הסתבך עם השלטון? נפנה לשמאל וראה אותם כובשים פניהם בקרקע. אמר להם, בעלי מחשבות אתם. אתם מעוררים, אתם תרודים בטח באיך לדון, נכון? בעלי מחשבות, אני מאוד מתרשם. באמת. בעלי מחשבות בקיצור, הכל הכל אגו. איפה קצת אלוקות פה? אין? מה יש? יש פה כיסא קצת? מה קרה? יבוא בעל המחשבות, זה ייפרה מכם. מה מספרת? איך בא גבריאל וחוותן בקרקע. שמעון בן שטח תובע אמת. תביעת האמת שלו מגיעה לשיאה בסיפור הכי מחריד שאני חושב יש בכלל בחז"ל על בתי דין. המתח הוא כל כך גדול שהוא לאט לאט מצליח להוציא את הצדוקים, את קוני הכיסאות, ולמנות במקומם אחרים. גמרא מספרת על התחכום, תחכום שלטוני מדהים. איך הוא יושב בבית דין, יושבים גם דיינים אחרים, הוא אומר, תביא ראיה, הוא יודע שאין לו. אז הוא אומר, כשתביא את הראיה נמשיך, אבל עד שאתה מביא ראיה, נא לא לחזור. הוא מחפש ראיה, ומחר הוא לא חוזר כי אין. אז הוא אומר, מוכרחים למנות מישהו במקום. וכך עוד אחד, תביא ראיה, ומוכרחים, עד שבית הדין משתנה כולו. הוא מנהל מערכת מופלאה, הוא מחזיר את העולם למקום אחר לגמרי. המערכת משתנה במציאות. אגב, מעניין, אנחנו בחצור, עיר הקודש. אלה הימים של חוני המעגל. והסגנון, אני אחזור מיד לבית הדין, הסגנון של שמעון בן שטח הוא כל כך ברור. חוני המעגל אג עוגה וירדו גשמים. ומתי צריך לדבר על זה? איפה צריך לדבר על זה? לא עכשיו. אג עוגה, ירדו גשמים, אתם זוכרים? ואז הם שמים חזקים, אז הוא אומר, לא, 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 קצת פחות, יודע, או, נסדר, בלי הפרוז'קטור, עם הכל, או! הסיפור מדהים, אבל שם כתוב, שלח לו שמעון בן שטח. זאת התקופה. אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אתה הסתבכת. אני שמעון בן שטח, אצלי אין פה, אתה יודע מה זה. אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אבל מה אעשה שאתה כבן המתחתה לפני אביו? ומה הוא אומר? אתה חוזר למשניות של הבית. אתה לא במשניות של בית דין, אתה בכלל לא בכללים. אתה בן המתחתה לפני אביו. אני יכול לעשות שם פרוטקציות, מה אני יכול לעשות? זה לא עובד. אתה מחוץ לכללים. אתה חוני המעגל. אתה כבן המתחתה לפני אביו. אבל תזכרו, תשמעו את שמעון בן שטח עד הסוף. אלמלא, גוזרה לי עליך נידוי. מה? אתה אומר לו, קדוש ברוך הוא להוריד את ה... שמעון בן שטח משדר שבית דין אלוקים ניצב ועדת אל, זה לא מילים. צריך להבין. אלוקות מופיעה פה. ולכן מה פירוש אתה אומר, אתה המלך יושב ואני צריך לנהוג כבוד? זה לא כבוד לי, זה לא אני הדיין. אם אני הדיין, אסור לי לשבת פה. או שאני מביא את דבר השם, או שאני צריך ללכת מפה. שני הסיפורים שמבטאים את זה חזק ביותר, ובהם ניכנס למשנה, האחד מהם, עליו אמרתי לפני שנייה, הוא אולי הטרגי שיש בסיפורי התנאים, הטרגי שיש בהם. המאבקים הולכים ומתחזקים, ומצליחים צדוקים מסוימים לביים עדויות. ובהם, אחרי שגורם שמעון בן שטח לדינים קשים מאוד, כולל דיני, אז עוד יש דיני מיטה. יש שם דיני מיטה של נשים שעסקו בכישוף, המחשפים והמחשפות באשקלון, שמסיתים את כל המציאות כולה שם לדברים מחרידים. ויש והוצאות קשות מאוד של דינים קשים מאוד מאוד מאוד. אנחנו נראה עוד מעט איך עליהם עומד שמעון בן שטח ואומר, צריך להיזהר גם ממה שאני עושה. אני מפחד ממה שאני עושה. הוא פוסק דין מוות. ואומר, אבל צריך לחקור את העדים אולי עוד יותר. הרשב"ם אומר, כל מה שאומר שמעון בן שטח, זה מהמקום שהוא עובר. אבל חכו לסיפור הבא. שם מסופר שהם מחליטים, החבר'ה האלה, אין גבול לרשעות, קשה להבין לאן מגיעות מלחמות אחים. הם מחליטים שהם מספרים, הם מוציאים סיפור על הבן של שמעון בן שטח, ומביאים אותו לפני בית דין. עכשיו, שמעון בן שטח כמובן לא יכול לשבת. יושבים, ושני עדים מספרים שהוא עשה כך וכך, ודינו מוות. מוציאים אותו להריגה. צריך את האישור של אב בית הדין. אב בית הדין מאשר. אב בית הדין זה שמעון בן שטח. בדרך, באים שני העדים ואומרים שיקרנו. בדרך להריגה, באים שני העדים ואומרים שיקרנו. אומר שמעון בן שטח לבנו, בוא. אומר לו הבן, לא, מה פתאום? לימדת אותי שאחרי שהעדים העידו ונתקבלה העדות עד הסוף, אני לא סומך על זה שמורים שיקרו. הוא יוצא להריגה. הוא נהרג. זה אותו שמעון בן שטח שרץ פעם אחרי רוצח שהוא רואה אותו עם הסכין. מגיע והוא רואה את הסכין תקוע בהרוג. וההרוג מפרפר. אבל הוא לא ראה את ההריגה. אומר לו שמעון בן שטח, רשע. אותו או אני הרגתי או אתה. אין אפשרות נוספת. אבל מה אעשה שאין לי עדים? אני עד אחד. אין לי את כל המרכיבים. אני לא יכול להעיד. אין דבר כזה, אתה לא שייך אותם. צא. ואותו שמעון בן שטח, כשבא יהודה בן טבאי, ואומר לו, בן זוגו, ואומר לו את הדבר הבא, אתה יודע מה היה? אתם יודעים, ישנה הלכה, וזה השלב האחרון בדרך, כי חשוב לי שנבין את הרקע כל כך. בא אליו יהודה בן טבאי ואומר לו, הוצאתי להריגה. אלה הימים, צריך להבין, עד זומם. המדובר היה בעד שזמם להרוג את אחיו, כמו שכתוב בפסוק. הוא הגיע עם עוד עד, וכאשר נחקרו העדים על ידי יהודה בן טבאי, כאשר נחקרו העדים, הוא גילה שאחד מן השניים, עד אחד מן השניים, הוא עד זומם. עד זומם בהגדרה בהלכה, עד שרצה שהאדם שעליו מעידים אכן ימות. השני לא היה עד זומם. השני בטעות השתלב שם. אבל העדות הייתה עדות מוזמת. אין עדות. כמו ברור שזה שקר. וברור שהעד הזה רצה מה? להרוג את אחיו. ועל פי ההלכה, מה צריך לעשות כתוב בתורה? עד זומם, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. העד זמם. אבל למדו חז"ל, ועשיתם לו כאשר זמם ממש. זאת אומרת, אם יכול העד להגיד, אני לבד לא יכולתי אבל להרוג אותו, צריך שניים, אז זה לא נקרא כאשר זמם, כי כאשר זמם זה שהוא כבר עשה תוכנית כזאת, שיש לו את כל הכלים להרוג. כאן זה סיפור ביניים. ברור שהעד הזה הוא רשע מרושע, ברור שהוא רצה להרוג אדם בשקר. תבינו את המתח של התקופה. תבינו מה עושה בית הדין בתקופה הזאת. זה קורה כל יום. ברור שכל מגמתו זה לערער את המערכת ולשקר על אדם ולגרום לו מוות. אין ספק. אבל, מה לעשות? על פי ההגדרה ההלכתית, הוא היה זומם לבד. השני לא היה באותו, באותה מזימה, למרות שהם שניהם היו קאט של עדים שבפועל אמרו דבר לא נכון, רק השני לא היה זומן. יהודה בן טבעי, כדי להוציא מליבם של צדוקים, שאמרו, צדוקים אמרו, שכאשר זמם זה לא כאשר זמם, אלא כאשר עשה ממש, להוציא מליבם של צדוקים, החליט שכאן צריך להחמיר, וכיוון שברור לחלוטין שמדובר פה במנובל גמור, שהיום יעשה כך ומחר כך ואתמול כך, הוציא אותו להריגה. הוא בא ואמר את זה לשמעון בן שטח. ושמעון בן שטח אמר לו שהשם יעזור. אבל הוא שופך דמים. כך הוא אומר ליהודה בן טבעי. אומר לו, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא אמר לך כך. זהו. יהודה בן טבעי שומע את זה, הוא מקבל על עצמו שמרגע זה ואילך הוא לא דן אלא לפני שמעון בן שטח. ואם יהודה בן טבעי הוא הנשיא ושמעון בן שטח הוא אב בית הדין, כמו בכל הזוגות, יש בזה דיון? אתם מבינים את המשמעות? הנשיא מקופף את עצמו ואומר, אני לא מוכן לדון אלא לפני שמעון בן שטח. כמו מנשה ואפרים. הוא מוריד את עצמו ומקופף את עצמו ליהודה בן טבעי. אבל לא די בזה. שמעון בן שטח מקבל אותו ואומר לו, עשית תשובה, הרי הכל היה במגמה נכונה. זה היה כמו טעות, אבל היא לא טעות גמורה בהלכה, וגם ברור שהעד הזה היה מנובל שאין דוגמתו. מאותו יום ואילך, הולך יהודה בן טבעי ופוקד את קברו של הרשע הזה. יום, 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 יום. חז"ל מתארים שהוא לא עוזב. עד שבסוף הימים הוא שומע קול. הוא מבקש, תצעק לי שאתה סולח. האמת ובית הדין. האמת במקום שבו מנסים לערער אותה מכל הצדדים. היא הזוג הזה של יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח. ועכשיו מתחילות המשניות עצמן. נראה אותן ביחד, כי כפי שאמרתי, בית הדין מורכב מדיין, בעלי דינים ועדים. יהודה בן טבעי מדבר על הדיין מול בעלי הדינים. שמעון בן שטח מדבר על הדיין מול העדים. יהודה בן טבעי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. יש כאן עורכי דין? שאני לא אסתבך? אני אסתבך לא חופשי. אל תעש עצמך. האמת שמשנה כזאת צריך ללמוד רק עם עורך דין צמוד. אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. אמרתי פעם לעורך דין אחד, שיש שתי משניות, אבל זה סתם בחיוך, אמרתי לו, שיש שתי משניות במסך תבות שאני לא מבין. ואני כל השאר אמרתי, כל השאר מבין עד הסוף. אמרתי, איך? אמרתי לו, כי כל השאר לא בעיה להבין. כי כתוב שמי שרוצה להיות חסיד צריך ללמוד אבות. זאת אומרת, אני מבין שאני בכלל לא מבין. כל מה שאני מבין זה דרגה אחת. אז זה קשה, אז אני מבין שזה קשה. אז אני מבין את הכל. אבל על הכל אני מבין זה קשה. יש רק שתי משניות שאני לא מבין. שואלתי איזה. אמרתי לו, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. זה לא קשה, זה ברור. מה הבעיה? והשנייה, ושנה את הלא בנות. מה זה מסובך? כלומר, אני לא מבין למה, אני מבין שמשנה דאבון זה משהו שצריך להתאמץ. אבל למה אומרים לי ישר את מה ש... כלומר, זה... טוב, אבל זה לא, זה לא להכניס ל... לא משנה. עכשיו נחזור אלינו. יהודה בן טבעי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. וכשיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, יהיו ועיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו ועיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. יש כאן אגב גרסה מעניינת שאומרת, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים באלף. אתם זוכרים שאנחנו בתקופה שהמתייוונות והיוונות והשפה היוונית נכנסת ונשארת אצלנו עד היום בהרבה מילים? ארכי, אתם יודעים מה זה ארכי? ראש. נכון? ארכי. ארכי, דיינים, זה ראש הדיינים. בא נשיא הדיינים, יהודה בן טבאי, ואומר, אל תחשוב שאתה הראש. אל תעש עצמך כארכי הדיינים, כך לומד רבינו יונה, בפירושו. כי בגרסה שלו היה כארכי הדיינים. אם לא זו הגרסה, הרי כאן לפנינו המושג של עורכי דינים. ועורכי דינים זה כמו שאנחנו מכירים את המושג. עורך דין הוא זה שצריך לערוך את הדין לצד אחד. בעצם הנושא של המשנה שלנו הוא בעלי הדינים. כלומר, הדיין מול בעלי הדינים. לבעלי הדינים יש עורכי דינים, נכון? עורך הדין, תפקידו הוא לראות צד אחד ולהזדהות איתו עד הסוף. אחרת הוא לא עורך דין שלו. הוא צריך לעשות לי סימולציה. הוא צריך לבנות איתי את הכל בקונספציה שהוא מבין אותה, אבל על פי הדין. נכון? אחרת גם אני יכול להיות עורך דין. הוא צריך להבין את הדין, לערוך אותו, ולצפות שהעריכה הזאת תתקבל על בית הדין. אף אחד לא מבטיח לו. אתה הדיין, קודם כל בפשטות, אל תעש עצמך כעורך דין של אף אחד. גם אם אתה משוכנע בצדקת א', ואתה רואה שהוא מגמגם, מי הרשה לך לעזור? יש מקומות שבהם צריך לחרוג ולעזור. הם נידונים. אבל אז אתה חייב לדאוג שזו עזרה שהיא משולמת לשניהם. מראה מתארת איך אם בא אליך מישהו אחד עם בגדים מכובדים, בגדי מלכות, והשני עם סמרטוטים, אז התפקיד שלך כדיין זה קודם כל להלביש את שניהם. כי זה יבלבל אותך. אל תגיד שלא, השוחד יעבר. זה יבלבל אותך. האחד רהוט, השני לא. אל תעס עצמך כאורחי הדיין. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. המשנה מוזרה, למה להתרס את בני אדם כרשעים? אבל יהיו בעיניך כרשעים. עכשיו כמובן שהמושג רשע וזכאי כאן, זה מעניין שלא מופיע רשע וצדיק. רשע וזכאי זה לא רשע באופן כללי. במשפט, תמיד יש רשע וצדיק. הרשע יכול להיות גדול הדור, אבל הוא הורשע במשפט הזה. מדובר במשפט בין שני בעלי דינים, נדבר בעברית של היום, מדובר במשפט אזרחי, נכון? שיש בו שני בעלי דינים, אז מי שלא צדיק, רשע. בסדר? התניה אומר, בתחילת התניה, שיש שם תואר שנקרא רשע וצדיק, ויש שם מושאל. שם מושאל, זה לא באמת אני מתכוון לזה. בסדר? אני אומר הרבה פעמים ביטוי, יש לו לב אבן. אז החינאי גם כן יגיד שיש לו אבן באזור של החזה. זה לא שם תואר אמיתי, זה שם מושאל. אז פה אני לא מתכוון לשם התואר רשע, או לשם התואר צדיק. אני מתכוון לרשע בדינו. בסדר? הוא הורשע בדין, או הוא הוצדק בדין. אז עכשיו הוא צדיק, הוא זכאי. יכול להיות שהוא רחוק מזה הרבה מאוד, והרשע הוא צדיק פי עשר. אז אנחנו מדברים עכשיו על בית דין. אז להיכנס טוב לעניין. כשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. אתה עומד, ושניהם כרשעים. שניהם כחייבים. למה? וכשנצטרים מלפניך, עכשיו מסתבר שיסתיים הדין. הסתיים הדין זה לא תמיד happy end. הדין הסתיים, אני אתן לכם דוגמה. לא מודה, מכחיש. משביע אותך. נשבע. יש לי חשד שהוא נשבע לשקר. נגמר הדין, יהיו בעיניך כזכאים. כשקיבלו עליהם את הדין. אני חוזר למה שאמרנו. בית הדין, אלוקים נותן לך סייעתא דשמיא. עומדים לפניך, שניהם כרשעים. ברור לי אבל שאחד זה כך ואחד זה כך. המשפט ברור, מה אתה לא רואה מה הולך פה? נפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. כשקיבלו עליהם את הדין, היה אפשר להגיד גם במשנה, יהיו בעיניך כזכאים, שקיבלו עליהם את הדין. הכף אומרת דבר מאוד מעניין. קודם כל, כשקיבלו עליהם את הדין, לא כשלא. כלומר, ברור שאם מישהו צועק לא מקבל את הדין, אז זה לא... אבל אני חושב שהיא אומרת עוד משהו. כשקיבלו עליהם את הדין, אומרת הדבר הבא. לפעמים עומד שופט לפני עבריין, שכשהוא גומר את הדיון, מה שמעניין אותו זה רק הנושא הבא. מתי אתה מגיע שוב? יש ככה, יש תיקים מסודרים כאלה. אולי נקבע מראש, למה כל פעם בהפתעה? בוא נקבע מראש, הרי ברור מה הכיוון. שוחרר, אני יודע הרי מה הכיוון, רק השאלה היא מאיפה ומתי, באיזה שעה זה יהיה ואיך אתה עושה את זה. כשנפטרים מלפניך היו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין, גם אם מחר הוא יחזור. ואף אחד לא ביקש ממך לדון במחר. כי אדוני הדיין, תפקידך להיות צדיק. ולא מומחה לדיונים. דיינולוג. אני רוצה לחזור אליי פה. אני לא בבית דין. אבל אני חי כל הזמן בשיפוט. טוב, רע. אתם יודעים מה זה? אל תעס עצמך כעורכי הדיינים, והעין והאלף בסוף יהיו אותו דבר. כל אחד מאיתנו הוא עורך דין. לכל אחד מאיתנו יש קונספציה. והוא נעול עליה. והוא עורך דין של משהו שהוא מאוד מסכים איתו. ולכל אחד מאיתנו יש בעלי דינים שעומדים לפניו. ואני רוצה לטעון בהמשך שמבית הדין בחוץ שם בשער אני רוצה לחזור קודם כל למערכת החברתית שלי, למערכת הביתית שלי, למערכת הזוגית שלי, ולעוד מערכת. למערכת האישית שלי עם עצמי. אני דן, ובעלי דינים עומדים לפניי. אני צריך לדעת להתייחס אליהם בשלב מסוים כרשעים. וברגע מסוים אני צריך להגיד זהו. אתם זכאים. אני יודע לדון אתכם לכף זכות. זה שיחה ביני לביני. צריך לעבור את השלבים האלה. בואו נראה אותם רגע ביחד. זה דבר מופלא, זה לא יאמן. יהודה בן טבעי מדבר על בעלי דינים, כלומר על הנידון, על הדיון. שמעון בן שטח מדבר על כלי הדיון. איך אדם יכול להגיע לזה? הייתי צריך להגיד את זה בעברית אחרת. עורך דין, תפקידו, הוא לא להכיל את שני הצדדים. זה תפקידו, בשביל זה אני משלם לו. תפקידו הוא לדעת את שני הצדדים ולדחות כל הזמן צד אחד. זה תפקידו. המשנה אל תעס עצמך כעורכי הדיינים נכתבה גם לעורכי דין. היא נכתבה לכל אחד מאיתנו. היא אומרת, האם אתה יכול להכיל שני בעלי דינים? האם אתה יכול להכיל כוחות מנוגדים? האם אתה יכול להכיל בני אדם שונים, דעות שונות? או שאתה עורך דין? זה גבל, זה פילי פלאות. אם עורך דין זה באלף ערכי דיינים, זה אותו דבר. אני יודע. מה אתה מספר לי? זה ברור. מה אתה יודע? ראיתי בעיתון מפורש. לא רק ראיתי. ראיתי את הפרשנות אחרי. אני מכיר מזמן. אתמול בערב כבר ראיתי. לא, לפני. עורך דין לאט לאט הופך להיות ארכי דיין. הוא גם יכול להיות ארכי רוצח. כי הוא לא יכול להכיל. אל תעס עצמך כעורכי הדיין. איזה כלל לחיים. תפסיק לדעת הכל. יש מישהו מאיתנו שלא מבין את זה בחיים שלו? המשנה אומרת במקום אחד, טוב שברופאים לגיהינום. עכשיו אני מסתבך עם הרופאים. טוב שברופאים לגיהנום. רק בדיחה של שנייה, היה רופא גדול בירושלים, בטח שמעתם את שמו, פרופסור רחמילביץ'. השם שמוכר זה בנו. פרופסור רחמילביץ' היה ככה בירושלים של פעם, ששרי צדק עוד לא נקרא שרי צדק, יש פה ירושלים, איך הוא נקרא? ולח. כי מנהל בית החולים היה דוקטור ולח. דוקטור ולח היה יהודי יקה, בן תורה, ורחמילביץ' היה מראשוני עין כרם. אז שאלו פעם את דוקטור ולח, איך הוא מסתדר עם המשפט טוב שברופאים לגיהנום? אז הוא אמר, אני טוב שברופאים, זה רחמילביץ'. יקה. הוא אומר, זה הוא. אז זה סתם, זה בדיחה ולחית למי שהכיר את האופק. זה בכלל. אבל זה היה. אבל אתם יודעים איך מסבירים רבותינו טוב שברופאים לגיהנום? לכן הזכרתי את זה. כי הרופא שהוא חושב שהוא טוב שברופאים, הוא מביא את כולנו לגיהנום. ודאי שהוא מביא אותנו לגיהנום. הוא יכול בשם הידיעה הרפואית שלו להרוג אותי. אם הוא עורך דין, הוא יהיה ארכי דין. זה מדהים. ואז הוא יהיה ארכי דיין. והוא יודע הכל. מה אתה תספר לו? עכשיו הוא צודק. כמה פעמים עברת מקרה כזה, הוא שואל את הרופא זה שלידו? אתה בכלל מה אתה יודע אתה? לא מכירים את זה כל יום? דוקטור, מכירים את זה? אז אל תעס עצמך כעורכי הדין, איפה זה לא? שני הילדים שלי רבים. אל תעס עצמך כעורכי הדין. יש בי שני כוחות. אתה יכול כבר להפסיק לעשות את עצמך כעורכי הדין? אולי אתה מדכא כוח מסוים כל הזמן. אל תעס עצמך כעורכי הדיינים. זו סכנת נפשות. אלא מה? כאן בא יהודה בן תרבי ואומר את הדבר הכי מדהים. המשפט הזה יכול להמשיך, אלא קבל את כולם באהבה. מסכים. תחבק את כולם. מסכים, חלקית. תניה פותח את ספרו בציטוט מחזל. גמרא בנידה. מכירים את הברייתא המפורסמת? משביעין אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ולדברי חזל, שאומר רבי סמלאי במסכת נידה, שכאשר יהודי נולד, אז בא המלאך הממונה על ההיריון, ועוד ממש ביצירה, ביצירה של הוולד, הוא משביע ואומר לו, תהי צדיק, מותק, תהיה צדיק, ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. פותח התניא את ספרו בשאלה מצוינת. מה זה כדי להיות עצוב? מצוות עצבות? אלא מה תגיד לה, זה לא ברצינות. אז מה, זה לא ברצינות? אז מה הולך פה? משביעין אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. האדמו"רים הבאים היו אומרים שצריך לקרוא את זה בסין ולא בשין. משביעין אותו. כשהמלאך משביע, הוא גם נותן לי כוח. הוא אומר, דע לך, יש לך אפשרות להיות זה. אם לשנייה תפסיק להאמין בעצמך, אז תדע לך, אתה מפר את השבועה שנשבעת. אתה מושבע על זה. אני לא יכול להיות מושבע על מה שאין לי כוח. אז אני מסביע אותך על זה. בסדר? קיבלת, סביע, אבל זה מסובך. עכשיו אני אגיד לך את הכלל הראשון. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, או, אדם הולך לעלות לראש. היה בעיניך כרשע. אתה יודע מה זה יהיה בעיניך כרשע? זוכרים את ניתאי הארבלי בשבוע שעבר? איך הוא אמר? אל תתייאש מן הפורענות. שאלנו, אל תתייאש מן הרחמים. אמר רש"י, לא, אל תתייאש. זה מצליח? אל תתייאש, אתה עוד יכול ליפול, אל תתייאש. אל תתייאש, הפורענות עוד תגיע, זה בסדר. מה אתה רוצה לעשות אותי עצוב? לא, אני רוצה להגיד, היה בעיניך כרשע. אם לא תתייאש מן הפורנות שיכולה חלילה להגיע, אתה תהיה מספיק זהיר כדי שהיא לא טובה. בן אדם ענווה. אנחנו בעבודת הבירורים, אומר יהודה בן טבעי, עוד לא הגענו לגאולה, אלכסנדר ינאי. עוד לא הגענו לגאולה, סבא מתתיהו. עוד לא הגענו לגאולה. שם כבר לא צריך להיות בעיניי כרשע. שם, שבת, הכל יופי. אנחנו עוד לפני. אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, תהיה בעיניך כרשע. עומדים לפניך שני בעלי דינים. הם לא צריכים רחפושים אותי. בעולם המודרני אומרים לאבא ולאמא, תשמע, זו פעם היה דור שאבא היה צריך, הוא נתן פאצ'י מסרגל. עכשיו צריך לעשות איזה תיקון, אגב, אני חושב שזה נכון. מאוד. אז מה צריך לעשות? לחבק, לנשק, זה נכון. גם מאוד לא. אתם יודעים מה ילד צריך? שמעתם על המילה העברית סמכות? אתם יודעים מה זה סמכות? נכון שכשאני אומר סמכות, ישר אתם מציירים סמכות? נכון? ככה סמכות? למה אתם לא יוצאים סמוך עליי פה? סים, 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 סים דרוש. סמוך. זה בסדר? מספיק סמיך? אתם יודעים מה זה סמכות? סמכות זה אני לא צריך מים. אני צריך עמוד שדרה. אבל שאני יכול לשים את הראש, ויכול לחבק אותי חזק, אתה יכול לתת את שניהם? או שאצל העובד הסוציאלי אני אקבל חיבוקים, ואצלך אני אקבל סרגל. סמכות. מי שמתרגם סמכות לאוטוריטה לא הבין מה זה. ומי שמתרגם סמכות לקרית נוחה, הבין אותו דבר, רק לא הבין גם מה זה. זאת סמכות. הצדיק הוא זה שיודע להכיל. עמד אם אנחנו מבינים את המילה להכיל, לדעתי זאת מילת קוד. להכיל זה לא לקבל. אני לא מקבל אותך. אני חושב שזוגיות היא היכולת להכיל. היא בכלל לא התפקיד לקבל. קבל אותי, לדעתי, זה דיקטטורה. לא מקבל. אני גם לא מסכים. אני גם חושב אחרת. מה נשמע? אני גם חושב שאתה טועה. אבל אני מכיל. אתם יודעים מה זה להכיל? כשאת או אתה יודע להכיל אותי, אתה יודע לעשות את מה שאני לא יודע לעשות לעצמי. לקבל אותי גם אני יודע. להסכים איתי, אני מסכים. אני לא צריך שאתה תסכים איתי. אל תביא לי הוכחות שאני צודק. אני יודע שאני צודק. גם אם אתה אומר שאני טועה, אני אגיד שאני צודק. מה זה בשביל? אבל תכיל אותי גם כשאני טועה. אז אני אוכל להתרומם. כי אני לא מכיל אותי כשאני טועה. לדעתי הדיין ובעלי הדין זה לפעמים זה שמסתכל על הראי, ובעלי הדין נמצאים שם. כשעומדים לפניך לדין יהיו בעיניך כרשעים, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך פוצ'י מוצ'י. יהיו בעיניך כרשעים. תמצא את נקודת הרשעות בבעל הדין הזה, תעזור לו למצוא אותה. זה תפקידו של הצדיק. מה אני צריך לתקן? אבל לא עשיתי כלום. עשית. יהיו בעיניך כרשעים. תמצא את הנקודה שאף אחד לא יכול להגדיר אותה. האלוקים מצא את עוון עבדיך. אם נתגלגלת לדבר הזה, יש נקודה שצריך לתקן. אף אחד לא יודע אותה. אבל אתה תחפש אותה. כשאני הולך אל הצדיק, אל הדיין, עם בעלי הדינים שבי, אני רוצה ממנו את הסמכות הזאת שתיארתי מקודם. אתם יודעים מה אני רוצה ממנו? אני רוצה ממנו שלושה דברים. א', שלא יהיה עורך דין. עורך דין יש לי מספיק. בהתנדבות. ב', שיתקן בי את מה שצריך. שייתן לי מוסר. אבל שייתן לי את זה כאדם שאני יכול להיות בטוח שהוא רואה אותי כרשע. אתם שמים לו לכף הזאת? והוא רואה אותי כרשע זמנית עד לסוף הדיון. וכשאפטר מלפניו,
גם אם יישאר אצלו כל הג'יפה שסיפרתי, רק לא. אני יודע שהוא רואה אותי כזכאי.
אני יוצא ממנו ויודע שמחר אני הולך ליפול אותו. אבל הוא מאמין בי. לכן יש סיכוי שמחר אני לא אפול. אתם תופסים את זה? זה דבר מדהים, יהודה בן טובה. אל תעס עצמך כעורכי הדיינים. אף אחד לא צריך את העורך דין שבך. אל תעזור, אל תסביר לי את עורכי הדיינים. אל תגיד לי למה אני צודק. אל תקבל אותי. וגם אל תחייב אותי. זה לא מה שאני צריך. זה לא חבר. זה לא צדיק. זה לא רב. זה לא היחס שאני זקוק לו. אני מעדיף עורך דין לא בהתנדבות. אני מעדיף שיהיה מישהו שיודע שבזה הוא צריך לטפל. בסדר, זה עניין טכני, לא בזה עוסקת המשנה, מסכת אבות לא עוסקת בהנחיות למשקת עורכי הדין. היא עוסקת באיך להיות אדם, באיך להיות אדם ישר, באיך להיות אדם טוב. היא עוסקת במילי דה חסידותה. הימן דה ביי למילי חסיד, לקיים מילי דה אבות. האם חברה יכולה להכיל את בעלי הדינים שבתוכה? לראות אותם כל עוד הם עומדים לדין קרשאים ולדון מה אני צריך לתקן? והקדוש ברוך הוא מעוטט לנו כל כך הרבה איתותים. אז מה אני צריך לתקן? אני אמרתי לכם פעם, היום יש ספורט לאומי שנקרא חשבון נפש לאומי. זאת אתלטיקה מדהימה. סלח לנו אבינו כי חטאו, חל לנו מלכנו כי פשעו. עושים חזק. ויש להחמיר בבוקס. מי המפקד? ספורט מגונה. הוא לא יביא לשום מקום. חוץ מלדיון בכל סיפור. תוך כדי שהאש בוערת, מי כבר השם? זה יהיה פחות מ-10 שניות. זה עוד לפני, כלומר, לדעתי כבר יודעים מי השם לפני שיש בעבר. רק מגלים את זה 5 דקות אחרי. אתם יודעים מה זה? כשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. זה עליך. זה מה שאני רוצה מהחבר שלי. זאת התוכחה שאני רוצה. יש פסוק מדהים בספר משלי, כתוב שם, אל תוכח לץ בן ישמעאלה. הוכח לחכם ויאהבך. אז מקודם דיברנו על חוני המעגל, על חצור, עכשיו נלך צפון על הצפת. רב משה אלשיך, נזוז גם איזה שנתיים, 1500 שנה קדימה, קצת יותר. רב משה אלשיך בצפת, האלשיך הקדוש, אנחנו קוראים לו על הפירוש. יש לו פירוש מדהים על ספר משלי, והוא מביא את הפסוק, אל תוכח לץ פן ישמעאלה, הוכח לחכם ויאהבך. תשמעו הברקה. והוא אומר, לא מבין את הפסוק. אל תוכח לץ פן ישמעאלה, הוכח לחכם ויאהבך. בטח, נו. אל תוכח לץ פן ישמעאלה, תרד על החכם. זה נורא נחמד. אני מכיר את זה, אתם מכירים את זה? המורים פה מכירים את זה? אתה נכנס לכיתה, יש כמה כאלה שאיחרו, זאת אומרת שניים הגיעו בזמן. ואתה יורד עליהם על כל אלה שאיחרו. אתם מכירים? למה תמיד מאחרים פה וזה? אגב, שמת לב פעם בסוף השנה שזה שאחר מעולם לא קיבל ממך הודעה שלא לאחר, הוא פשוט לא היה. אתה אמרת את זה ואתה אומר את זה מצוין, יש לך נאום מדהים וכולם הולכים עם הראש, והכל פיקס. זה פשוט אף פעם לא היה בכתובת. אל תוכח לץ פן ישמעאלה, תלך לחכם, תוכח אותו, הוא יגיד לך תודה רבה. זה מה שכתוב, זה רציני. אומר האלשיך, תקשיבו איזה פירוש של פסוק. המדובר הוא על אותו אחד, הרי לא מדובר על שניים. אל תוכח אותי על תקן לץ. יש שתי אפשרויות להוכיח. אני בא אל ילד ואני אומר לו, אתה עשית את זה? לץ! תמיד אתה עושה כך. מכירים? אתם יודעים מה זה עושה? זה גורם לדבר הבא. אתה רק קורא לי לץ, אה? אני יודע שאתה קורא לי כך. אני גם מכיר את היחס שלך אליי. כשאתה קורא לי לץ, אני שונא אותך. כשאני שונא אותך, אני לא יכול לקבל ממך תוכחה. אל תוכח אותו על תקן לץ. פן ישמעאלה.
הוכח אותו על תקן חכם.
עכשיו הוא שבר פה את כל העסק הילד. ואתה בא אליו ואתה אומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, שאני לא יודע אם אמרו לך פעם. אתה יודע איזה חכם אתה. אני מכיר את הכוחות שלך. אתה יודע מה הכוח הכי גדול? אתה אוהב, אתה... קודם כל הוא לא שמע את זה אף פעם, הוא גם לא יודע את זה. הוא מופתע לחלוטין. עכשיו, אתה אוהב אותו, אה? כמה עם הפנים לפנים, אתם יודעים מה הוא עכשיו אותך? הוא אוהב אותך. עכשיו מצווה להוכיח. אי אפשר להוכיח אם לא אוהבים. אנשיך. אל תוכח לצפן הסנאיקה. הוכח לחכם. על פי האנשיך, אתם יודעים מה הפירוש המילה תוכחה? זו מילה בעברית עם שתי משמעויות. תוכיח אותו. תוכיח לו שהוא חכם. הוא בחיים לא שמע את זה, יש לו את כל ההוכחות שלו. אתה תוכיח לו. אתם מבינים מה זו קבלה? זו הכלה. הוא לא יכול להכיל את היותו חכם. כשאתה תכיל את היותו חכם, אתה מילאת את תפקיד הצדיק. ויקר יוסף את אחיו. והם לא יכירו. לא משנה, לאט לאט. הוכח לחכם. וכשיהיו נפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין, וזה עשי. אבל מחר זה לא יעבוד, אל תגיד כך, סימן שאתה לא מחנך ולא מאמין בבני אדם ולא יודע כלום. איך אמרנו בשבוע שעבר? סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. אם אתה מאמין שסוף ישראל הזה שלפניך לעשות תשובה, מיד כולנו נגאל. אבל אם אתה לא מאמין בזה, אז לכן אנחנו תקועים. עכשיו בא שמעון בן שטח ומשלים את בן זוגו. היי, אבל הוא רואה לדבר על משהו אחר. מה שמעון בן שטח ואומר, הווי מרבה לחקור את העדים. כלומר, מה הנושא של שמעון בן שטח? הדיין ביחס לעדים. העדים הם הכלים שעל ידם אני יכול לשפוט את בעלי הדינים. זה מאוד יפה לקבל, להכיל. אבל לפי מה אני קובע את השיפוט שלי לבעלי הדינים? על פי העדים. העדים זה לא רק העדים, העדים זה הראיות, העדים זה הנסיבות, העדים זה המציאות, העדים. יש ביטוי, כותלי ביתו של אדם מעידים עליו. הרבי אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, בא אליך מישהו, תסתכל איך הבית שלו נראה. תחקור את העדים. בדרך הדרוש, זה יפה. תחקור את העדים, תראה איך העדים. אבל עדים זה מושג. מה, 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 מה מעידים? מה שמעון בן שטח ואומר, מה שאמר חברי יהודה בן טבעי זה מדהים. אבל זה מאוד קשה. כי אלף עדים מעידים על זה. איך אני לא אהיה עורך דין אם יש אלף עדים לעובדה הזאת? כולם אומרים. זאת עובדה, זה תמיד כך. מה אתה מספר לי? זאת הפעם המאה שהיחיד ההוא שם באספת מורים אומר, אולי די, כבר שמענו עליו 20 שנה, אנחנו מכירים. זה גנגסטר. הווי מרבה לחקור את העדים. הווי מרבה לחקור את העדים, פירושו, די, חקרתי, גמרתי. לא, 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 מרבה, מרבה. עוד, עוד, עוד. אתם יודעים מה זה מרבה? מרבה זה בלי סוף. סלח לנו אבינו כי חטאנו. נכון לנו מלכנו כי פשענו. כמה סלח? ברוך אתה השם, חנון, המרבה לסלוח. מאיפה בא המרבה? כל ברכה ב-18 מסתיימת במה שהתחילה. רפאינו השם ונרפא, או שיינו ונבשע. למה לא ברוך אתה השם המרבה לנו רפואה? אני רוצה הרבה רפואה, לא קצת. ברוך אתה השם המרבה לנו ברכת השנים. מה זה המרבה? כי אם זה לא מרבה לסלוח, זה לא חידוש. הרי כל ילד סולח כדי לחוס בפעם הבאה. איך אני אחס אם לא סלחתי לפני כן? השולחים כועסים, כועסים, שולחים, שולחים, כועסים, כועסים, שולחים. אמר מישהו פעם, רק שלא תהיו מרבים שלום בעולם, זאת אומרת, רבים עושים שלום, מרבים שלום, כל הזמן, מרבים שלום, מרבים, הרבה מרבים. אז זה לא בעיה. אתם יודעים מה זה חנון המרבה לסלוח? חנון המרבה לסלוח פירושו שהוא כל הזמן מרבה בסליחה. זאת אומרת, הרי למה קשה לי לסלוח לך? כל אדם סולח בפעם הראשונה. למה קשה לי לסלוח לך? כי זו הפעם האלף. אז מה אתה מספר בסיפורים? אבל אתם יודעים מה קורה אצל הקודש ברוך הוא? הפעם האלף זה ראשונה. אתם יודעים מה קורה שאתה מגיע לבקר סליחה מהאין סוף? אז הוא פעם ראשונה. פעם ראשונה כל אחד יכול לסלוח. אז הוא חנון המרבה לסלוח. כאילו זה פעם ראשונה. חנון המרבה לסלוח. אתם מבינים מה זה מרבה לחקור את העדים? עכשיו באה המילה הקלאפית של מסכת אבות. הווי. תחיה בהוויה. אבל העדים אומרים. תשנה את הקונספציה שלך ביחס לעדים. אין לי כפרת משכבו, זכר צדיק לברכה, רב אברום שפירא. אמר לנו פעם, יותר מפעם, הברקה מדהימה. הוא אמר, כתוב בפסוק, מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. זאת אומרת, היה צריך להיות כתוב, מי חכם וישמור אלה, ויתבונן בחסדי השם. הוא אמר, פעם שני יהודים התווכחו. אם מה שיש שם הרחוק זה אבן או חתול. ויכוח בין שני יהודים. זה לא כזה עקרוני, נכון? אבל ששני יהודים מתווכחים זה גם עקרוני. לאט לאט היה ברור שמי שאומר הפוך הוא ודאי אפיקורס. כלומר, זה כפתיחה. אחרי זה הוא סכנה לאומה, והוא רודף, והוא... טוב, והעסק מתקדם, 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 הוא כבר בגיל 70, והוויכוח אם שם זה אבן או חתול הולך להתפתח, והם יודעים שהעסק כבר עוד קצר, 80, 90, די, מוכרחים להחליט. בסוף אומר אחד לשני, אנחנו מגיעים לפתרון. הרי מוכרחים שמישהו יגיד עובדות. צריך עובדות, עדים זה עובדות. אנחנו ניקח אבן ונזרוק. אם כשזה פוגע, אגב, אין דיונים, זה פוגע, ברור. זה ברור פוגע, הרי אני זורק, זה ברור. אם כשזה פוגע, זה רץ ועושה מיהו, סימן שזה חתול. אם זה עושה פלוק, סימן שזה אבן, הגיוני, משכנע, משכנע. אוקיי, מתכוננים, מתאמנים. מביאים אדם שלישי שיזרוק את האבן, כי אני עושה לחש. זורקים את האבן, וזה פוגע, וזה רץ, וזה עושה מיהו, וואה, זה שואג כמו אריה. ואז אומר הראשון השני, וואי, 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 וואי. אם לא הייתי רואה בעיניים, בחיים לא הייתי מאמין שאבן יכולה לעשות מיהו. אתה ראית איך אבן עושה מיהו? אתם מבינים מה זה הווי מרבה לחקור את העדים? הרי אם אתה החלטת שזה אבן, זה יהיה אבן גם אם זה יעשה הו-הו. זה הפשט בית דין לא יעזור. כי אתה יודע מה זה, נו סגור. אז מי יתמקח איתך? זה לא מספיק שבעלי הדינים שעומדים לפניך יהיו כרשאים וכשנפטרים יהיו כזכאים. הווי מרבה לחקור את העדים. אתה יכול לשנות את יחסך לעובדות ולהפסיק לקדש עובדות, כי העובדות זה גם משהו שאתה החלטת בראש שלך. את זה אומר שמעון בן שטח, שמלמד את יהודה בן טבאי ואת ינאי המלך ואותנו, שיש לך תפקיד אחד בעולם, להביא את האלוקים למציאות. ואם אתה יהודה בן טבאי טעית, אז אתה שופך דמים. ואם אני טעיתי, והוא רואה את בנו יוצא להריגה, כי בנו אומר לו, אבא, על זה גדלתי, לא יעזור כלום. אני לא מוותר. אז שיהיה רשום שמסרתי את נפשי על המלחמה הזאת. אני על האמת הזאת גדלתי. אני לא אשנה אותה. זה שמעון בן שטח. זה שמעון בן שטח שיושב בין ינאי לבין המלכה, ואומר לינאי, אתה מכבד אותי? אין אותך פה. גם אין אותי. הווי מרבה לחקור את העדים,
והווי זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. כשאתה חוקר, אתה יכול לחקור, אבל תוך כדי חקירה גם לתת לעדים בעצם את האפשרות להבין כבר את צורת החקירה. זה נכון גם על עדים וגם על עובדות. לכן הווי זהיר בדבריך. חז"ל מתארים איך החקירה צריכה להיראות, לפעמים מהר, לפעמים לאט, שהוא לא יתכנן. תנתח את העובדות באמת, הווי זהיר בדבריך. כי לפעמים בדבריך שלך, שאתה משוכנע שאתה חוקר, אתה גורם להם לשקר. אמר לי פעם מישהו נפלא. והווי זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. זהיר בעברית זה לא רק זהירות. Be careful. זהיר זה מאיר. זוהר. תאיר בדברים שלך. כי כשהדברים שלך ימלאו את כל המסך, הם לא יביאו דברים מתוכם. הווי זהיר בדבריך, ואז לא יבואו כל האינטרסים שנמצאים שם בתוכם שלהם. שמה מתוכם ילמדו לשקר. יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח. שתי משניות של הזוג השלישי, כשהמציאות היא כבר לא הימים הגדולים הגדולים של תחילת ימי החשמונאים, אלא הימים שבהם יש השפטות, ויש מאבק, יש ייאוש נוראי. הם ממשיכים את הדברים של הזוג הקודם שאמר אל תתייאש מן הפורענות כי הוא ידע איפה נמצאים. הם ממשיכים ומלמדים איך אפשר לדון כל אדם לכף זכות כמו הרבה שלהם. ואיך אפשר לדון כל אדם לכף זכות? שכשעומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרים יהיו בעיניך כזכאים. הם רואים איך כל אחד ממשיך ופלא פלאות כשעוברים על זה נכון. איך ממשיך ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, איך הסברנו בשבוע שעבר? אל תתחבר באינפוזיה לרשעות, אז מה אם כתוב בעיתון? אל תהיה מחובר, אל תהיה מחור למידע הזה, אל תתייאש מן הפורענות, אל תתייאש מהעובדות, מהמציאות, הפורענות עוד יכולה לבוא, ולכן אל תתייאש מן הרחמים ומן התקווה. עכשיו אתם מבינים מה עשה מזה התלמיד שמעון בן שטח? הווי מרבה לחקור את העדים, והווי זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר, העובדות שאתה קובע יכולות להפיל אותך. אתה יכול לגרום לאדם למות, וזה לא מגיע לו. אתם מבינים שאומרת המשנה הזאת, אדם שהיה נשיא ישראל, וכל יום היה הולך לבית הקברות לעמוד על קברו של רשע, זה היה הקבר צדיקים שהוא התפלל שם לבקש סליחה. לא כי הוא טעה, אלא כי על פי הדברים הוא לא היה צריך למות. הוא צדק, הוא זמם להרוג את אחיו. אבל כל יום הוא עבר את התהליך הזה. אלה עוד פעם המשניות שבהם אתם רואים איך התנאים האלה שאומרים לנו משנה באבות, זה מה שהוא היה. ומה שהוא היה הוא אמר. זה המקום שבו הם מעבירים לנו את עולם החיים כולו, ומעולם החיים הזה הם מעבירים את המציאות אלינו. עכשיו כשנחזור לש"ס ונלמד תקנות של שמעון בן שטח, נלמד אותם על הרקע של המשניות האלה. כשנלמד איך שמעון בן שטח מתקן תוספת כתובה כדי לדאוג לזכויות ששכחו. תלמדו את הסוגיות בשמעון בן שטח בכתובות על הרקע של המשנה. עכשיו כשניכנס ליהודה בן טבעי ושמעון בן שטח על כל מה שבי דין של חשמונאי קבעו. בי דין של חשמונאי שביטלו אזכרות מן השטרות ואמרו תתמודד עם המציאות. יהיו בעיניך כרשעים. אחר כך כזכאים. ואתה יכול בדבריך להאיר עולם שלם. אבל תזכור כל הזמן את מה שהרבס שלנו אמרו. אל תתייאש עדיין מן הפורנות. היא יכולה לבוא. אבל אל תיבהל ממנה, אתה יכול לנצח אותה. אחרי שתי המשניות האלה, נכנסים לשמעיה ואבטליון, שם זה פלא עצום. עכשיו באים אל מחוץ לבית הספר. שמעיה ואבטליון הם שני גירים שמצטרפים אלינו ונעשים לנשיא ישראל ולאב בית הדין. הסוגיה הזאת על כל מה שהיא אומרת, בעזרת השם, בשבוע הבא.